אוקיי, אז בואו נתחיל. היום אני ארצה לגעת בכמה נקודות כלליות למקם את המסכת, את הפרק, בתוך הקונטקסט ההלכתי הכללי יותר, ובשיעור הבא אנחנו כבר נתחיל לעסוק בפרק עצמו. אז כבר אני אומר שלקראת השיעור הבא תסתכלו על ההתחלה של הפרק, מצווה בו יותר מבשלוחו. זה יהיה החלק הראשון שבו נעסוק. אחרי זה הפרק בעצם מתמקד, לפחות הדפים הראשונים של הפרק מתמקדים בענייני שליחות. שליחות ושליחות לדבר עבירה, כן, סוגיות די קלאסיות בלימוד הישיבתי, אבל אני מניח שיהיו הערות, יהיו הערות גם למי שהדברים מוכנים. טוב, אז קודם כל איזה קונטקסט. אני אתחיל מקונטקסט ממש רחב. יש בהקשר ההלכתי, אנחנו רגילים לעשות חלוקה של ההלכה בעקבות הטור, השולחן ערוך, לארבע קטגוריות. כן, אור חיים, חושן משפט, יורה דעה ואבן העזר, אבל החלוקה הזאת היא בעצם חלוקה מאוחרת. טור בעצם הוא זה שיצר את החלוקה הזאת, שולחן ערוך בעקבותה, והיום כבר אנחנו נורא רגילים לזה, שאבן העזר וחושן משפט זה דיינות, ואור החיים ויורה דעה זה רבנות, או הוראת איסור והיתר, או... כן, אור החיים זה לא בדיוק. אז יש לנו בעצם חלוקה של ההלכה לארבע, כשהארבע האלה מחולקים לשניים שהם שניים. זאת אומרת, זה דיינות והוראה. אבל בפאזות הקודמות של ההלכה, אם מסתכלים על המשנה, על הגמרא, רמב"ם אפילו, החלוקה הזאת לא מופיעה שם. החלוקה שמופיעה שם היא בעצם חלוקה לפי נושאים. יש מגילה, הלכות שבת, לא יודע מה, קורבנות כאלה או אחרים. זאת אומרת, החלוקה היא חלוקה נושאית, וב... טור ובשולחן ערוך החלוקה היא חלוקה קטגוריאלית. יש קטגוריות. הקטגוריות האלה של אבן, גם ארבע הקטגוריות של שולחן ערוך, וגם השתיים הרחבות יותר של דיינות ורבנות. בעצם הדבר הזה הוא איזשהו סוג של המשגה של הטור. למרות שברור שהטור לא המציא את זה. זאת אומרת, יש בגמרא עצמה מופיע איסור מממונא לא ילפינן, זאת אומרת, הקטגוריות האלה רמוזות או נמצאות אינטואיטיבית לפחות גם בפאזות הקודמות, במקורות הקדומים יותר, אבל כמו תמיד בהיסטוריה של רעיונות, בסוף בסוף מגיע מישהו שממשיג את זה. הוא ממשיג את זה ומשם והלאה בעצם הרעיון מתקבע, הוא מובן יותר, הוא חד יותר, הוא עומד לשימוש של הציבור. ובמובן הזה אני חושב שלטור יש בהחלט זכות ראשונים. בעניין הזה. כמו שעוד פעם, הוא לא המציא את זה, אבל הוא זה שהמשיג וקיבע. רק אני ארשום מה השם, תזכיר לי, תגיד לי. אחת. בסדר? קינדי, ככה? אוקיי. טוב, אז מה הפשרה של ה... מה פשרה של החלוקה הזאת? כן? גם ברמב״ם אגב, החלוקה היא חלוקה נושאית. נכון שאצל הרמב״ם יש כבר ספרים, מעבר לקבצי ההלכות עצמם שמחולקים נושאית, בספרים זה כבר מתחיל להתקרב יותר לקטגוריות, יש הפלאה, משפטים, נזיקין, יש כבר התקדמות לקראת קטגוריות, אפשר להגיד גם שיש את הסדרים של המשנה, במובן מסוים. אבל הקטגוריות, כמו שהטור הגדיר אותם, הן קטגוריות רחבות יותר. ברמב״ם אין חלוקה חדה בין החלק המשפטי של ההלכה לחלק האחר של ההלכה, כן? דיינות ורבנות או מה שלא יהיה. בטור זה כן מופיע. סוג אחר של... לא, נושא זה לפי התוכן, נגיד. אתה רוצה... לחפש ללכות שבת, אז אתה הולך ללכות שבת, אתה מחפש, זה נושא. פשוט אתה יודע למה שייך הנושא שאליו אתה, שאותו, שבמסגרתו אתה מחפש מה ההלכה הרלוונטית, אתה מפותר ברמב״ם, בשולחן ערוך, לא משנה איפה, בהלכות שבת, אוקיי? אבל אתה לא מחפש בחושן משפט, חושן משפט זה לא נושא, חושן משפט זה סוג, זה סוג של הלכות, זה לא נושא, אוקיי? עכשיו, ברור שבתוך הסוג הזה ישנם נושאים, אבל החלוקה לסוגים היא לא בדיוק חלוקה נושאית, היא קבוצות של נושאים. ואז אנחנו צריכים להבין מה משותף לכל קבוצת הנושאים הזאת שיוצר את הסוג. לאוסף של נושאים, אבל זה רק שם כללי, כי העובדה שבחרתי דווקא באוסף הזה ונתתי לו שם משותף, ולאוסף אחר נתתי שם אחר, זה אומר שהבחנתי שיש משהו משותף בין כל הנושאים האלה. אחרת למה לא עברתי הלכות שבת, מלווה ולווה וטומאת מת. ולזה אני נותן הלכות שבת, שין, תת ומם, הלכות שתם. בסדר? למה אני יכול גם לזה לתת שם? אני לא אוכל. שאלה בפילוסופיה של המדע, דרך אגב. השאלה איך אני מקבץ תופעה, איך נוצר התחום הזה שנקרא פיזיקה. הוא כולל בתוכו הרבה מאוד חוקים. וגם ביולוגיה יש הרבה מאוד חוקים, חוקי טבע. למה אני לא לוקח את חוק ב' של ביולוגיה עם חוק ג' של פיזיקה ומייצר מהם תחום? מה משותף לכל החוקים האלה שקוראים להם פיזיקה מול החוקים האלה שקוראים להם ביולוגיה? למה בכלל, אני אגיד יותר מזה, למה בכלל, נגיד, שניוטון בא, דיבר על, זאת אומרת, יבחן את חוק הגרביטציה. אז תחשבו, לפניו, אם הייתי אומר לכם, יש חוק מסוים שאחראי על אוסף התופעות הבאות, גאות ושפל, מסלולי הכוכבים, ונפילה של עצמים לכדור הארץ. אתם עוזבים את העצם, הוא נופל לכדור הארץ. אוקיי? אתם פותחים על הזוג עיניים, אומרים, מה, אתה משוגע? מה הקשר בין התופעות האלה? נכון? עכשיו, ניוטון פתאום אומר, רגע, יש לי חוק אחד שמסביר את שלושת התופעות האלה, תחשבו, זה כמעט בלתי אפשרי בעצם לעשות את זה. למה שהוא לא יחפש את צבע כנפיו של העורב עם ה, לא יודע, המהירות ההתקדמות של העננים ונפילה לכדור הארץ של עצמים, ולחפש איזשהו חוק או תיאוריה שמסבירה שלושת אלה. איך הוא ידע, לפני שהוא יודע את החוק, כן? לפני שהוא ידע את החוק, איך הוא יודע שיש משהו משותף דווקא לשלושת התופעות האלה? איך הוא מצא? הרי בשביל למצוא, אתה צריך לחפש, ובשביל לחפש אתה צריך, תראו, זה, לכם אולי, יש היסטוריון בריטי בשם קאר, קוף א' ר', זה בתרגום לעברית, תחילת המאה ה-20, נדמה לי, והוא כתב ספר שקוראים לו מהי היסטוריה. ושם הוא אומר, תחשבו על מישהו ש... שנייה אחת, תגיד לי רק את השם, שאני אכניס אותך פה ל... כן, תחשבו, נגיד, מישהו רוצה להסביר למה נפוליאון הפסיד בקרב ווטרלו, אוקיי? ליכר וולינגטון ניצחו אותו. למה נפוליאון הפסיד? אתה שואל את עצמך, ונגיד שאנחנו לא יודעים כלום על מלחמות, אנחנו עכשיו טבולה רסה, מגיעים תיאוריה צבאית, אנחנו מתחילים לפתח אותה עכשיו מאפס, אוקיי? אז על מה להסתכל? על הגובה של השליש של הגדוד הרביעי? על השם של האימא של כל הסגני מפקדי גדוד? לפי מה אני יודע על איזה עובדות להסתכל? מה קשור לניצחון בצבא? שימו לב, אין לי ניסיון, אני לא יודע כלום. אני עכשיו רק מתחיל, למה לא? איך זה ברור לך? כי אתה יודע משהו על מה יכול לגרום לניצחון צבאי ומה לא, עוד לפני שגמרת את המחקר שלך שאמר לך, אוקיי, מה גורם לניצחונות צבאיים? או לתיאוריה, לא דווקא נפוליאון, אלא בכלל, לפתח תיאוריה, איך מנצחים בקרבות, במלחמות, אוקיי? לא הייתי יכול בכלל להסתכל על שום דבר, נכון? לא, איך אני יודע? שאין סוף עובדות. אוקיי? אז איך אני יודע איזה מהעובדות לבדוק? עוד לפני השאלה, אני אומר, אחרי שאני בודק, יכול להיות שאני אמצא באופן סדירות מאוד גבוהה, שתמיד מי שניצח במלחמות היה לו יותר חיילים, או כלי נשק יותר משופלים, או נגיד, או משהו כזה. זה אחרי שבדקתי, איך אני יודע להסתכל על כמות החיילים? או על איכות כלי הנשק? אני הרי צריך מראש שיהיה לי איזושהי תחושה איפה אני צריך להסתכל, במה כדאי להתמקד. שומע? אבל ניסוי ותהייה כשיש לך אינסוף עובדות לא תגיע לשום מקום. שנייה אחת, תבין מה אני אומר. ניסוי ותהייה זה לחפש איזה עובדות רלוונטיות מתוך כלל העובדות, אבל יש אינסוף עובדות. אתה כמה עובדות יש על הצבא של נפוליאון? אוקיי, זה השכל. אוקיי? אז השכל הישר הזה, בדיוק עליו אני מדבר, על השכל הישר הזה. זה, צריך לשים לב, זה לא דבר טריוויאלי. כי הוא לכאורה לא תוצאה של ניסיון. כאלה שיגידו שאולי ניסיון בעקיפין, מה השם? אביעד? מה? כן, אז הטענה היא... כן, סליחה, רצית להגיד לך? אבל יש, בהגדרת המלחמה, יש צבא מול צבא. עכשיו השאלה מי מנצח. עכשיו, הנתונים על הצבא של נפוליאון זה אין סוף נתונים. כן, גם ניצחון במלחמה. הגדרה של ניצחון במלחמה זה שהרגת את כל האויבים, לצורך הדיון, זה הגדרה פשטנית. הרגת את כולם. או הרגת או שבית אותם. זה לצורך הדיון. עכשיו השאלה, איך מגיעים לזה? איך נגזר? אתה לא יודע עוד כלום. אין לך ניסיון, אתה לא יודע עוד כלום. איך תדע על מה להתמקד? על איזה... יש אין סוף עובדות. לא, אני שואל איך, מי, מה גרם לך להצלחת להרוג את הרגע? כמו שמי שהרג יותר אנשים ניצח. אני, אבל תיאוריה צבאית אומרת לי, אני רוצה להתכונן למלחמה הבאה. אני רוצה לראות איך להכין את הצבא, איזה פרמטרים חשובים כדי להגיע לתוצאה הזאת שאני ארוג יותר אנשים. בשום צורה שהיא. תנסה לחשוב, יש אינסוף עובדות שיכולתי לאסוף על נפוליאון. ואם הוא הפסיד, אז הייתי אומר, טוב, הוא הפסיד כי הגובה שלו היה נמוך. המצביע, כן, אתם יודעים, נפוליאון אמר שהגובה הקובע הוא מכאן ועלה. זה הגובה הרלוונטי. זאת אומרת, אולי הגובה של המצביע קובע, אולי, לא יודע מה, היחס שהוא קיבל בילדותו מההורים שלו, כמה חיילים יש לו, מזג האוויר, האם הוא היה במזרח, במערב, כל מיני דברים. הכל יכול להיות, יש אינסוף עובדות. אז טרייל אנד ארור לא יכול לעבוד. טרייל אנד ארור, אתה צריך שיהיה לך איזושהי אינטואיציה ראשונית, מה שאתה קראת השכל ישר, שכבר מנסה לפסול חלק מהאפשרויות ולאמץ חלק אחר של האפשרויות. זו בעיה בפילוסופיה של מדע. פרנסיס בייקון בתחילת, אני קצת מפליג, לא משנה, בתחילת העידן המודרני, פרנסיס בייקון ניסה לבנות לוגיקה של חקר, של מחקר מדעי. איך עושים אלימינציה, איך מגיעים מהעובדות לתיאוריה, אוקיי? אנלוגיה, אינדוקציה, אלימינציה, כל מיני דברים מהסוג הזה. והתמונה שהוא תיאר שם הייתה איזושהי תמונה, הייתי אומר אפילו נאיבית, של איך בונים תיאוריה מדעית. אוספים את העובדות, מנסים למצוא להם הסבר, וזהו, מתקפים אותו אחר כך, ובודקים אותו מול עובדות אחרות וכן הלאה. זה כמובן שטות. כי אתה לא יודע איזה עובדות לאסוף אם אין לך את התיאוריה. נכון? אם אתה לא יודע מה התיאוריה שמשפיעה על ניצחון במלחמה, איך אתה יודע על איזה עובדות להסתכל? יש מצוות עובדות. אבל אם אתה יודע את התיאוריה, בשביל מה אתה צריך את העובדות? אתה כבר יודע את התיאוריה. מה מטרת המחקר? מטרת המחקר היא להגיע לתיאוריה. אז איך העסק הזה מתחיל? אגב, אותו דבר מופיע, יכולים להסתכל בקורס לאוניברסיטה הפתוחה, פילוסופיה של מדעי הטבע, נדמה לי זה נקרא משהו כזה, מקר למפל, פילוסוף של המדע, שהוא בעצם מביא דוגמה על איזה רופא יהודי אוסטרי, זמלווייס, שהוא בעצם גילה את קדחת היולדות, לא משנה שהיא מחלה של יולדות, ואיך זה עבד שם, היו שתי מחלקות בבית החולים. מחלקה אחת של זמלווייס, הוא היה ראש המחלקה, שתי מחלקות יולדות. מחלקה מקבילה אחרת. ובמחלקה שלו הייתה תמותת יולדות הרבה יותר גבוהה שבמחלקה אחרת. לא היה לו מושג למה זה. מה המשפיע על זה? אתם צריכים לראות איזה דברים הוא בדק כדי לנסות ולהבין מה ההבדל בין המחלקות. הוא ניסה להבין את כיוון ההתקדמות של הכומר במחלקה, אם הוא נכנס מהדלת ההיא או מהדלת הזאת, כיוון החלונות, הרעש, לא היה לו מושג. אם אין לך תיאוריה, אתה לא יודע על איזה עובדות להסתכל. בשביל לדעת על איזה עובדות להסתכל, אתה צריך להיות מצויד בתיאוריה. כי התיאוריה קובעת איזה עובדות הן רלוונטיות ואיזה עובדות לא רלוונטיות. אוקיי? אז בעצם יש פה ביצה ותרנגולת, יש פה איזושהי לולעת, בשביל לדעת על איזה עובדות להסתכל, אתה צריך את התיאוריה. אבל איך תדע את התיאוריה אם אין לך את העובדות שמהן אתה לומד את התיאוריה? אז העסק הזה לא יכול להתחיל. איך הוא כן בכל זאת מתחיל? ברור שיש לנו איזשהו סוג של אינטואיציה, שכל ישר, איך שלא תקראו לזה, שעוד לפני שאנחנו יודעים את התיאוריה, יש לנו איזשהו חוש ריח שאומר, יש פה אלה עובדות יכולות להיות רלוונטיות, אלה עובדות שכנראה לא רלוונטיות, אם אנחנו טועים אגב. אבל, 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 אבל יש חוש ריח כזה שהוא מכוון אותנו. בלעדיו היינו היום עם הידע המדעי של אדם הראשון. והיינו הולכים מילימטר כזה, אוקיי? זאת אומרת שהרבה פעמים יש איזשהו חוש ריח שקודם לתיאוריה המנוסחת, המומשגת, שאומר לנו לאיזה כיוון היא יכולה ללכת, מה יכול להיות שם. אם אני חוזר לנושא שלנו, ההמשגה של הטור, שמחלק את ההלכה לארבע קטגוריות, שבעצם שתיים גדולות, שכל אחת מהן מחולקת לעוד שתיים, כן, הדיינות והרבנות, דיינות זה חושב משפט ואבן העזר, רבנות, תורת דעה ואור החיים, בעצם זאת המשגה של הטור, אבל ברור שהוא לא המציא את זה. זאת אומרת, לפניו גם אנשים הבינו שיש משהו שונה בקטגוריה המשפטית ובקטגוריה ההלכתית הלא משפטית. יש הבדל ביניהם, למרות שעדיין לא היה לזה מילים, וזה עוד לא היה מנוסח, אבל זה היה שם. והטור בסך הכל לקח את האינטואיציה הזאת, המשיג אותה, נתן לה שמות, כן, כמו החפצה וגברה של רב חיים. גם לפניו השתמשו בחלוקות כאלה. אבל לא היה להם שמות. ולא יבחנו שיש פה איזשהו ארגז כלים שיטתי, שאתה יכול ליישם אותו בכל סוגיה. אלא האינטואיציה אמרה, כן, זה דין אובייקטיבי, זה דין סובייקטיבי, קראו לזה כך, קראו לזה אחרת, בכל סוגיה אחרת, עד שבא רב חיים, המשיג את זה, נתן את זה שמות, והגדיר את הכלים, כלי האנליזה האלה, או כלים הלוגיים האלה, עכשיו הרבה יותר קל להשתמש בזה. שהיסטוריה של רעיונות, זה תמיד דבר נורא מורכב, כשמחפשים מי יש זכות יוצרים על, על, על רעיון, אין דרך להגדיר את זה באמת. זאת אומרת, אין רעיון שהתחיל אצל בן אדם כמעט ואין. כשהתחיל אצל בן אדם יש מאין. תמיד יש ניצנים קודמים ובא בן אדם וממשיג יותר, מגדיר יותר, תופס משהו שלפניו אולי לא חידדו עד הסוף, וככה העסק הזה מתקדם. אז גם פה אותו דבר. עכשיו בואו ננסה רגע להבין מה זה אומר בעצם החלוקה הזאת. החלוקה של העולם המשפטי לעולם ההלכתי למשפט והלכה לא משפטית. מה עומד מאחורי זה? מה ההגדרה? אז בואו נסתכל רגע על חושן משפט. חושן משפט, איך הייתם מגדירים את התחום הזה של חושן משפט? אני יודע מה, לעוד פעם אני מארגן לעצמי את רשימת המשתתפים. מה השם? שמואל מה? דרוזין? אוקיי. מה בעצם איך אפשר להגדיר את חושן משפט? איך הייתם מגדירים את זה? אוקיי, לא בדיוק אותו דבר מה שאתם אומרים פה. באדם לחברו, דיני ממונות, משפט אזרחי. משפט אזרחי הייתי שואל אותך, אוקיי, ומה ההגדרה שלו? אוקיי. אני לא מסכים, לא מסכים בכלל. אני אגיד לך למה, לא בגלל שלכל קטגוריה כזאת ישנה הגדרה מנוסחת. בהחלט יכול להיות שהרבה פעמים לא נצליח לנסח, אבל זה לא אומר שאין הגדרה. השאלה האם יש משהו משותף לאוסף כל סוגי ההלכות בחושן משפט או לא, זאת שאלה אחת. השאלה אם את המשהו המשותף הזה אני יכול לנסח במילים, זאת שאלה אחרת. ואתה יכול להגיד שאין בכלל משהו משותף, אני לא מסכים. זה שלא תמיד אפשר לנסח במילים, ברור. זאת אומרת, יש... אוקיי, אז אני פה אני לא מסכים, אני חושב שתמיד. אוקיי. לא, שימושי זה יכול להיות, אבל אני חושב שביטגנשטיין המאוחר בעצמו, כשהוא מדבר על following a rule, עקיבה אחרי כלל, מה זה אין דרך לעשות את זה, אבל העובדה שכולנו עושים את זה. אז מה אתה אומר לי, זה רק שימושיות, זה אני לא מקבל. כיוון שאחרת לא היית יכול להעביר לי את הדבר הזה. אם אתה מעביר לי את הדבר הזה, זה אומר שאני בעצם מבין אותו עוד קודם. לא, אמרתי, אם אי אפשר לנסח את זה, זו שאלה אחרת. אז איך אני מבין? איך? לא, איך אני מבין, אבל למה אתה מתכוון? לבנה שלהם זה שימושי. איך אני מבין שיש פה כלל? מה הכלל? 1, 2, 3, 4, מה המספר הבא? מינוס 17 ושליש. איך אני יודע שזה צריך להיות 5? לא, לא, אני לא מדבר על מקרה אפור. מקרה אפור זה סיפור אחר, השאלה היא המקרים הרגילים, קודם כל להבין אותם. נכון? לא, בדיוק, אז אנשים מתווכחים, כי שם אין הגדרה, זה באמת לא דומה, אז זה לא קשור. לא, אני לא מסכים. טוב, זה דיון אחר, לא מסכים בכלל. לא. אוקיי. תראה, אני אתן לך דוגמה ממאמר של רבי ישראל זלמן, במלאכת בונה. פעם דיברתי על זה, אני לא זוכר כבר איתכם. רבי ישראל זלמן אומר, מסביר את הרמב״ם בעצם, זה שקלילות יעקב גם מביא אותו, וגם בנעזל זה מופיע בקצרה, וזה מאמר שלו בעצם, לגבי מלאכת בונה. הוא אומר שהתולדות של מלאכת בונה ברמב״ם זה מגבן ואוהל, בונה אוהל. זאת אומרת, מה הקשר ביניהם? אז הטענה שלו זה שאין שום קשר ביניהם. למה? כי מלאכת בונה האב זה קיבוץ חלקים ויצירת חלל. אוקיי? Okay? אתה בונה בית, אתה לוקח לבנים ומחבר אותם ויוצר איזשהו חלל פונקציונלי. אוקיי? Okay? זה האב. עכשיו, מה התולדה? התולדה צריכה להיות דומה לאב. האוהל זה יצירת חלל לא על ידי קיבוץ חלקים. המגבם זה קיבוץ חלקים שלא יוצר חלל. זאת אומרת, האב יש לו שני מאפיינים, א' וב'. לתולדה הראשונה יש מאפיין א' ולא ב', לתולדה השנייה יש מאפיין ב' ולא א'. עכשיו, מה הקשר בין א' לבין התולדה 1 לתולדה 2? אין שום קשר. עכשיו, אפשר לקבץ אותם יחד כי, כמו שאמרת כאן, זה שימושי, מה שלא יהיה. אבל הוא שמאחורי זה יושב בעצם הדמיון לאב, ששם דרכו כן יש דמיון, יש קשר ביניהם. אם אתה מבין שהאב הזה הוא הגדרה אורגנית, שא' וב' מתחברים ביחד באופן אורגני, סתם שני דברים. אז יש קשר ביניהם. לכן אני יודע, אתה יכול להגיד שאין קשר ישיר בין התולדות, זה, כן, זה לא, תגיד, הקשר של דמיון יוצא מפעולות טרנזיטיות. זאת אומרת, אם א' דומה לב' וב' דומה לג', זה לא אומר שא' דומה לג'. כלל לא. אני יכול להיות שאין שום קשר בין א' לג', אם הדמיון הוא בפרמטרים שונים. אוקיי? הוא טרנזיטיבי, אם זה באותו פרמטר, או לא, יכול להיות בפרמטרים שונים. טוב, בכל אופן זה פילוסופי מדי, בוא נחזור לענייננו. אז עכשיו השאלה היא מה מייחד את אוסף ההלכות שמקובצות בחושן משפט, אז עלו פה כמה הצעות. בואו ננסה לאתגר קצת את ההצעות האלה לפני משפט אזרחי, כי זאת הגדרה שבעצמה צריך להגדיר, זה לא חוכמה, אז להשתמש במושג לא מוגדר. אבל דיני ממונות נראה די מובן ומוגדר, בן אדם לחברו נראה די מובן ומוגדר, אז בואו ננסה להתגר. האם תיאורטית אין הלכות ממוניות או הלכות של ממונות לחברו? ודאי שיש, נכון? צדקה, ריבית, אוקיי? אז זה לא יכול להיות ההגדרה של חושן משפט, אלא אם כן תגידו זו סטטלנו, הוא סיבר את זה שימושית, אבל לא, לא צריך לחפש מאחורי איזה קטגוריה. אני טוען, אה? אוקיי, זה כבר מתחיל יותר להתקרב, נדמה לי. הנקודה שאי אפשר להגדיר את חושן משפט כדיני ממונות ולא בין אדם לחברו, פשוט לא הגדרה. אז מה כן? אני חושב שההגדרה היא תלויה בעולם המשפט, מדברים על משהו שהם קוראים, כן, דודינו המשפטנים, מדברים על טבלת אופל. מה זה טבלת אופל? טבלת אופל זה איזושהי טבלה, לא משנה, שמדגימה איך הזכות שלך לגביי מייצרת חובה שלי לגביך. נגיד, אם אתה לווית ממני, עכשיו יש לי זכות לקבל ממך כסף, ולך יש חובה לתת לי כסף. וזה תמיד כמו חוק פעולה ותגובה בפיזיקה, זאת אומרת, כנגד כל זכות יש חובה, כנגד כל חובה יש זכות. זו ההגדרה של טבלת אופל, בקצרה, זה קצת יותר מורכב, אבל בקצרה זאת ההגדרה. עכשיו השאלה, מה קורה בהלכה? מקובל לחשוב בהלכה, שבהלכה אין שיח של זכויות, יש רק שיח של חובות. וכתבו את זה, אבל אין לכם טעות גדולה מזה. השיח של זכויות בהלכה קוראים לחושן משפט. זה הגדרה של חושן משפט. בחושן משפט, כל חובה שמוטלת עליי, יסודה בזכות שלך לגביי, ולהפך. אם אני חייב לך משהו, זה אומר שלך יש זכות לקבל ממני את המשהו הזה, ולהפך. ביורה דעה לא. למרות שגם שם יש דיני ממונות, ובאנם לחברות ניקח את צדקה, אוקיי? יש לי חובה לתת לבן אדם צדקה, בקטגוריות של ללכות צדקה. יש לי חובה לתת לו צדקה. אבל הוא אין לו זכות לקבל צדקה. הוא לא יכול, וזה מכאן יוצא שאין תובע. הוא לא יכול לתבוע, כי תביעה מבוססת על זה שיש לך זכות, הזכות שלך נפגעה, אתה עותר לבית הדין כדי שיגן על זכויותיך. אם אין לך זכות, אתה לא יכול לעתור לבית הדין, לא נפגע הזכות שלך. זה שאני לא ממלא את חובתי, יכול שבית הדין יכפה אותי על המצוות. אולי, או שלא יכפה, לא משנה, שיקול שלו. אתה, אין לך מה לעשות כאן. כן, סיפור נורא יפה. של רבי חזקאל אברמסקי. יש לו קונטרס על דיני ממונות, שאני לא מסכים. אני עושה את זה טכני מדי. אבל הוא מביא שם סיפור, הוא היה אב בית דין של לונדון. בעל החזון יחזקאל של התוספתא, הוא היה אב בית דין של לונדון. הוא מספר שם שהגיע אליו יהודי פעם, הוא אמר לו, תשמע, הלכתי לבית הדין, טבעתי את פלוני שהלווה לי בריבית. זו ריבית קצוצה. ריבית קצוצה יוצאת בדיינים. אז טבעתי אותו לבית הדין, ואמרתי להם שיחזירו לי את הריבית. אז הם אמרו, לא, זו לא ריבית קצוצה, ואנחנו לא, אנחנו לא מוציאים אותה. אמר להם, נאחן דנטוני, תנו לי נימוקים, כדי שאני אוכל להרער. תנו לי נימוקים, נאחן דנטוני. לא רוצים לתת לך נימוקים. סיפור קפקאי. אין לך שום דרך, אתה מסובך מכל הכיוונים, אתה לא יכול אפילו להרער על האבל שנעשה לך. טוב, אז הוא הלך לרבי חזקאל אברמסקי, מספר לו את הסיפור, ושם הוא חטף את המכה השלישית. רבי חזקאל אברמסקי אומר לו, הם צדקו. למה? אז הוא הסביר. הוא אומר, אתה כלווה בריבית, מה זה מייחן דנטוני, לא דנו אותך. מה, אתה התובע? אתה לא תובע. הכסף שאתה התחייבת לתת, את הריבית שאתה התחייבת לתת, אתה חייב לתת בדיני ממונות. יש לו זכות לקבל ולך יש חובה לתת. זה שיש איסור לקחת את הריבית, ובית הדין יכפה את מי שלקח להחזיר את הריבית ללווה, זה שיקול של איסור ויתר, זה יורד דעה, הריבית זה ביורד דעה, לא בכל של משפט. אתה לא תובע, אתה עד. הלווה בריבית שמקבל את הכסף הוא בכלל לא תובע, הוא עד. פשוט בא ומעיד שמישהו לקח ממנו הלוואה ריבית, תמורת הלוואה. הוא עד, וגמרת את העדות שלך, תלך הביתה, מה זה מכאן דנטוני, מי דן אותך בכלל? אתה לא צד פה. זה דין שכפייה למצוות, זה לא משפט שבן אדם לחברו. לכן זה שייך ליורה דעה ולא לחושן משפט. כי בריבית, אם אתה התחייבת, נגיד אני לוויתי ממך כסף, 100 שקל, אתה אמרת, תחזיר לי 120, ואני הסכמתי. ברגע שיש חוזה בינינו, אני חייב לך את ה-120. משפטית אין לך, יש לך זכות לקבל את ה-120, לי אין זכות על ה-20 הנוספים האלה. נתתי לך אותם והייתי צריך לתת. התורה אוסרת לתת את זה ולקחת את זה. אבל זה התורה, זה לא קשור לזכויות שלנו. לכן זה שייך להלכה, לא למשפט ההלכתי. זה שייך ליורה דעה ולא לחושן משפט. מה? רגע, אבל התורה, התורה, בהלוואה הזאת, אחרי שהתורה קבעה שאני חייב, זה הפך לשיעבוד. זה הופך לשיעבוד ממוני. אחרי. באופן עקרוני זה עונש. עודה בכנס פטור. אם זה היה זכות שלך, איך אני בהודעה נפטר? כי שם באמת לא קבעו את זה. גם אחרי שקבעו את החוב להזיר את הריבית, זה עדיין לא חוק ממוני. זה כופי על המצוות. יותר עדין מזה, אני כרגע עושה את זה קצת שני שיעורים ארוכים של רב שמואל רוזובסקי בבטרה, סימן ת' וי', נדמה לי שת' וי'. למה הוא מדבר על זה באריכות? הוא מרתק, כדאי לקרוא, אבל שראינו קצת זמן. בכל אופן, אז הטענה בעצם זה שבעולם ההלכתי, להבדיל מהעולם המשפטי הרגיל, בעולם ההלכתי יש קטגוריה משפטית, מה שמגדיר אותה זה שזו קטגוריה של זכויות מול חובות, כל חובה מכוננת זכות, כל זכות מכוננת חובה, ויש חלקים לא משפטיים בהלכה, מה שאין בעולם המשפטי, חלקים לא הלכתי, לא משפטיים בהלכה, ששם יש חובות שאין כנגדן זכויות. החובה שלי לתת צדקה, להחזיר את הריבית, או כמה דברים כאלה, זה לא נובע מהזכות של השני. ולכן הוא לא יכול לתבוע אותי, לכן בתי דין עובדים בחושן משפט ולא ביורי דעה. בתי דין, כוון, אינם בחברו, לא כפייה למצוות. כן? לא שייכים ליורי דעה, כי ביורי דעה אין שני צדדים. רגע, שם אני חותר. זה, אנחנו חוזרים להגדרה שלך של משפט אזרחי, זאת ההגדרה. קבל את ההגדרה אחרי שמבינים מה זה משפט אזרחי. חושן משפט זה משפט אזרחי, למה, מה המשמעות של זה? שיש פה בעצם זכויות וחובות כנגדן, ולכן כל מי שנפגעה זכותו יכול לעתור לבית הדין שמצא את זכויותו, שיגן עליו, אוקיי? זה לא קיים ביורי דעה. אתן לכם שתי השלכות מעניינות. השלכה, הם לשני כיוונים, כן? זה הדין או העצמי. כן, עושה את עצמו הדין כתולעת או קשה כעץ. דיני ממונות יש להם תכונה של תולעת ושל עץ. מצד אחד, על דיני ממונות אפשר להקנות על מה שכתוב בתורה, דבר שבממון, נכון? הכל תלוי במנהג, הכל כמנהג המדינה, תחילת ועבד, אבל כולי, דברים תלויים במנהג, דיני ממונות, המנהג קובע, משנה במציע, צדיק ד' שם, על מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, אפשר להקנות, לא רק זה, המפרשים אומרים, וזה די ברור גם מהסוגיה, אין שום בעיה לעשות את זה, לא שבדיעבד זה חל, אין שום בעיה, תעשה מה שאתה רוצה, יש מה שנקרא חופש ההתקשרות, כן, אתה רוצה לעשות חוזה כזה, חוזה אחר, אתה עושה איזה חוזה שאתה רוצה. אז זה מצד אחד, תכונה אחת של דין המונות שהם הכי גמישים שיש. כן, זה הדין, זה התולעת, אוקיי? מצד שני, שיטת רש"י בפרק הכונס, אפשר להראות את זה מאוד כיוונים, שיש יארג ואל יעבור על גזל. מציל עצמו בממון חברו, אסור. זאת אומרת, אם אתה צריך לגזול כדי להימנע מלמות, אסור לגזול, אתה צריך למות. ירק ואל יעבור. לא, לא, זה משהו אחר, זה עונש. אני מדבר עכשיו על להציל את עצמי. מישהו רודף אחריי עם אקדח. עכשיו, אני יכול לקחת את הכיסא הזה ששייך לך, לסבור לו על הראש ולהינצל. אסור לי. אני צריך למות. כך שיטת רש"י, זה פשט הגמרא. שיטת רש"י שם היא כזאת, כל הראשונים חולקים, מנסחים כך או אחרת, אני טוען שיש עוד ראשונים סוברים ככה באופן במישור המהותי, אבל לא נכנס עכשיו לפרטים. זאת שיטת רש"י, יש עוד מקומות, יש תוספות. אתה נדמה לי, לגבי נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, עכשיו על פניו זה מימרה אגדית, אבל תוספות טוען שזה יהרג ואל יעבור על הלבנת פנים. ההסבר שלו הסבר בעייתי לדעתי, כן, זו השאלה ששואלים. זאת אומרת, זה כאין, זה אביזריו דה רצח, כי הדם מסתלק מהפנים, זו הגמרא שם למעלה אומרת בעצם, אבל ברוך לנר, בתשובת בניין ציון, יש לו כמה תשובות על זה, ושם הוא בעצם טוען שלא, יש יהרג ואל יעבור על דינים שבינם לחברו. עכשיו, מה זאת אומרת דינים שבינם לחברו? ברור שאין יהרג ואל יעבור על צדקה. לא צריך למות כדי לתת צדקה, או כדי, כן, כדי לא להימנע. מלתת צדקה, על עליו. אז מה זה יהרג ואל יעבור על דיני על בינם לחברו? כבר לומר, יהרג ואל יעבור על זכויות של האחר. לא על כל בינם לחברו, אלא על דבר שהוא פגיעה בזכותו של האחר, על גזל, על נזק, על דברים כאלה, לא על צדקה. אוקיי? אתה פוגע בזכותו של האחר, יהרג ואל יעבור, אסור לך לעשות את זה אפילו במחיר חייך. אוקיי? ככה הוא טוען, יש לו כמה ראיות לזה, והוא מעריך שם לגבי ההשלכות של העניין. עכשיו זה לכאורה הצד ההפוך של מה שראינו קודם. מצד אחד, אז דיני ממונות אפשר להקנות עליהם במינה הכי גמיש שיש. מצד שני, אפילו כנגד פיקוח נפש אי אפשר, זה הכי קשוח שיש, הכי קשיח שיש. אי אפשר לזוז מילימטר, אפילו אם אתה מת. איך שני הדברים האלה מתיישבים? מאוד פשוט. בגלל שבדיני ממונות, נגיד לגזול, אז לגזול לך יש זכות על ממונך, ממילא יש עליי חובה לא לפגוע בזכות הזו, לא לקחת את ממונך, נכון? עכשיו, אם אנחנו מתנים בדבר שבממון, אז הוא אומר שאתה מוותר על הזכות שלך. אין בעיה, זו זכות שלך, מותר לך לוותר. זה המשמעות של זכות. זכות זה משהו שעומד לרשותך. אתה רוצה תיקח, אתה לא רוצה תוותר. מה שהתורה אמרה זה לא שאתה תיקח, כי מה שמגיע לך לקח. הוא אומר, מגיע לי, אבל אני לא רוצה לעשות בזה שלך. מותר לי, אין בעיה. לכן אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון. מצד שני, אם אתה לא מוותר, ועכשיו אני רוצה לגזול ממך כי אני נמצא בסכנת חיים, אי אפשר לעשות את זה. כיחיד שיכול לקבוע שם, זה אתה. השאלה היא לא מה דוחה את החובה שמוטלת עליי לא לגזול. השאלה מה מבטל את הזכות שלך על ממונך. מבחינת החובה שלי, איסור גזל הוא לא משלוש עבירות החמור. ברור שאין לי הרבה לעבור על איסור גזל. אבל זה שאין לי איסור גזל, זה לא אומר שמותר לקחת ממך. יש לך זכות על ממונך. הפיקוח נפש שלי לא דוחה את הזכויות שלך, הוא דוחה את החובות שלי, אבל הזכות שלך בעינה עומדת. ולכן השני צדדים של המטבע שאמרתי קודם, הם לא סותרים. מצד בעל הזכות, זה עניין גמיש, כי הוא בעל הזכות, הוא יכול לוותר, יכול להתעקס, זה מה שהוא רוצה. מצד מי שלא בעל הזכות, זה שיש לו את החובה לא לפגוע בזכות של האחר, זה הכי קשיח שיש, זה לא בידיי בכלל. אם אתה תוותר מצוין, לא תוותר, אני אפילו אם אני אמות, אסור לי לגעת בדבר. מטרשי, אני אומר עוד פעם, זה לא, לא כולם מסכימים, אבל... פרק הכונס, דף סמך עמוד ב. הטענה היא שזה לא איסור מסוגי האיסורים הרגילים. אני לא, זה צריך להיכנס לזה יותר, אבל זה לא איסור מסוגי האיסורים הרגילים. כל אימת שקיימת, כל עוד קיימת הזכות שלך, אני לא יכול לפגוע בה. לא, לא תגזול. לא, לא, גם אם לא תגזול נדחה. לא, זה כמו... זה כמו... בחירה הלכתית אתה בסדר, מה זה קשור? אבל... לא, מה זה הלכתית? אתה לא עברת על איסור גזל. עברת על האיסור המשפטי של פגיעה בזכות של האחר. אני אגיד מה שהוא רוצה. לא צריך להיות כתוב בתורה, זה רב שמעון סקופ בשערי. לא צריך להיות כתוב בתורה. נדבר על זה. מה זה? אז לכן אני אומר, השאלה מה זה נקרא הלכתית. הלכתית במובן של הקומה ב', רק ההלכה להבדיל מהמערכת המשפטית, אתה צודק, ברור. ויש את הקומה א'. נכון? לא נכון. לא, לא נכון. לא, זה רב שמעון סקופ, צריך את שתי הקומות, אנחנו מחויבים לשתי הקומות. להפך, דווקא זו דוגמה לא טובה, כי לא עברת על שום איסור. זה מה שנקרא בפילוסופיה אנליטית, חוקים מכוננים ולא מכוונים. זה לא איסור, פשוט אתה לא משחק שח. זה לא איסור, אתה פשוט לא משחק שח, אתה משחק דמקה. לא, 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 לא נכון. זה כמו עבירה בכדורגל. זה בפילוסופיה של... לא, לא, ברור שלא. עבירה בכדורגל לא אסורה. עבירה בכדורגל זה משהו שכשאתה, זה חלק מהטקטיקה. כשאתה עושה את זה, השני יקבל את הכדור, זה הכל. לא, אני אומר, לא עבירה כמורה. עבירה במובן מה שקוראים עבירה, שמעבירים את הכדור. זה סתם, שברא דלישנה. לא, לא, איסור זה, כשיש מערכת חוקים מכוונת. כשיש מערכת חוקים מכוננת, זה לא איסור, אתה פשוט לא, לא במשחק. מי שעובר באור אדום, אי אפשר להגיד שהוא לא נוסע בכביש. אז הוא נוסע בכביש ועבר איסור, כי הוא עבר באור אדום. אבל מי שרץ על המדרכה, הוא לא עבר איסור, הוא פשוט לא משחק את המשחק הזה. סמכו את זה הקדוש ברוך הוא, ולא ההלכה. לא, אתה תולה את הקדוש ברוך הוא בקומה השנייה, זה הטעות, לא נכון. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי שתי הקומות. טוב, וזה, כן. לא צריך, למה לקרוא סברה הוא? לא צריך. כן, להבין, לא לנחש. איך קין היה צריך לנחש? היי, הבל אחיך, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. מה קין היה צריך לנחש שאסור לרצוח? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? מה, איך הוא יודע, איך הוא אמור לדעת שאסור לרצוח? ברור שכן, מה זאת אומרת? הוא נענש על זה. הוא נענש על זה. מה זאת אומרת? ברור שכן, יש דברים שאתה מבין לבד שהם אסורים. זה השאלה. לפי רש"י לא. עוד פעם, אם בעל הרכב השני מסכים, אין בעיה. אפילו אם אתה מעריך שהוא מסכים, לא צריך שהוא יהיה פה, הוא לא נמצא פה. אתה מעריך שהוא מסכים. גם כן, גם אז לא תהיה בעיה. אבל לא יצוי שהוא עומד פה ואומר, אני לא מסכים, אז אתה צריך למות, נראה שלי. כן, בדיוק. נכון. רק בגלל המלך זה מותר, אבל אדם רגיל אסור. אז הראשונים האחרים חולקים על רש"י, ורש"י מפרש זה כפשוטו. היא נגזרת, היא שייכת למישור ההלכתי, ברור, זכויות הן חלק מההלכה. אני רק טוען שגם במקום שבו החובה שמוטלת עליי נדחית כי אני בפיקוח נפש, אבל הזכות שלך לא קשורה לפיקוח נפש שלי, וכל עוד הזכות שלך בעינה עומדת, לי אסור לפגוע בממון שלך, לא בגלל איסור לא תגזול. יכול להיות כן, יכול להיות לא, אבל מה שרש"י אומר זה שלא. אמרתי שבשיטת רש"י... ואמרתי שיטת רש"י הכרחית, אבל אם רש"י אומר את זה, זה מה שהוא מניח. אבל זה ייהרג ואל יעבור, זה בסדר גמור, אין בעיה. דה פקטו ברור שזה ייהרג ואל יעבור. אז זה לא נכנס לקטגוריה של ייהרג ואל יעבור, כי החובה להיהרג היא לא בגלל חומרת האיסור שאני עובר. זה לא חומרה בכלל. כן, אבל זה, עוד פעם, זה בגלל שזה לא בשליטתי. זה הנקודה. הנקודה היא לא כי אני עובר איסור כל כך חמור שהוא שווה את החיים שלי, זה לא כזה. אלא זה לא החלטה שלי. החלטה שלי היא החלטה נכונה, לפגוע בממון שלך אם אני בפיקוח נפש. מה הבעיה פה? הבעיה היא לא שההחלטה לא נכונה. הבעיה היא מי קיבל את ההחלטה. על הממון שלך רק אתה מקבל את ההחלטות, לא אני. אז גם אם ההחלטה שלי היא נכונה, אין לי את המנדט לקבל החלטות על הממון שלך. זה רק אתה יכול לקבל. זה מזכיר לי בדיחה אחרת, גם חביבה עליי. יש לי חבר טוב בבני ברק, ליצן כזה, שהוא ישבנו פעם מיד שולחן, והוא אמר, הוא ראה איזה ספר. של מישהו שיושב שם, הוא אומר, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או שאני אעבור על לא תחמוד, תשאיר את הספר אצלך, או שאני אעבור על לא תגזול ויקח את הספר אליי. עכשיו, כיוון שאני עובר במקום אחר איסור, לפחות שהספר יהיה אצלי. עכשיו, בלי קשר לזה שכמובן זה טעות בלא תחמוד, והוא ידע את זה כמובן, הוא ידע ללמוד, זה טעות בגדרה, אבל נגיד שזה היה נכון, מה הטעות בשיקול הזה? הטעות בשיקול הזה שגם אם זה נכון, הספר הזה הוא שלו, והחלטות על הספר הזה רק הוא מקבל, לא אתה. לא בגלל שההחלטה שלך לא נכונה. החלטה שלך נכונה. אבל החלטות, גם אם הן נכונות, על הספר שלי, רק אני מקבל. לא אף אחד אחר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לנו שיש גם עולם של זכויות, ולא רק עולם של חובות. ברור? הוא יכול להגיד הכל. יש מקומות שבהם הקומה השנייה מקפיאה את הראשונה או מעקרת את הראשונה, ברור. יש מקומות שבהם, לפי הרמב״ם, יש מצווה לנוכרית השיח, אוקיי? אז זה אומר שהתורה אומרת לי להלוות בריבית לנוכרית. יש מצבים שבהם התורה, זה דוגמה לא טובה, כי זה שאנחנו לא לקומה השנייה, אבל לא יודע מה, במקום שבו, אם התורה הייתה אומרת לי שיש חובה לגזול גוי, זה היה חובה לגזול גוי. למרות שבקומה א', אסור לקחת כסף של גוי, יש לו זכויות על הממון שלו. בלי קשר לאיסור לא תגזול. איסור לא תגזול לא קיים בגוי, במחלוקת ראשונים, אבל לפי הראשונים שאומרים שאין גזל גוי מדאורייתא, אוקיי? עדיין אסור לקחת, בסדר? אבל אם התורה הייתה אומרת חובה לקחת בסיטואציה מסוימת, אתה לוקח. כן, התורה אומרת להרוג את עמלק. יש לו זכות על החיים שלו, עוד הרבה יותר מאשר זכות על הממון. מה אומרת להרוג? אגב, גם יהודי. יהודי שחילל שבת, יש לו זכות על החיים שלו. אסור להרוג בן אדם, לא רק, לא רק הלכתית, לא תרצח, כמו שאמרנו קודם עם קין, גם משפטית. כמו שיש לך זכות על הממון שלך, יש לך גם זכות על החיים שלך. אבל התורה אומרת בסיטואציות מסוימות שההלכה מורה לנו לפגוע בזכות הזאת. ברור שהקדוש ברוך הוא שהוא מקור הזכות, יכול גם לומר, פה אני מקפיא את הזכות, או מפקיע אותה, או חובה כלשהי גוברת על הזכות הזאת. וכל עוד זה לא נאמר, אז הזכות הזאת זה קיר איתן. אי אפשר לחדור אותו. אוקיי? זה... אי אפשר לחדור אותו לא בגלל חומרת האיסור, לכן זה לא נכלל ברשימה של יהרג ואל יעבור. גזל הוא לא איסור חמור, שבגלל זה אסור לי לגזול שאני בסכנת נפשות. לא חומרת האיסור. מה שאסור לי לגזול, זה פשוט בגלל שהגזל זה קבל החלטות על ממון שלו שלי. ואני לא יכול לקבל החלטות על הממון, הוא רק מישהו אחר. מן הראוי שהוא ייתן לי את הממון הזה כדי להציל את חיי. אבל זה התורה מדברת איתו. אני לא יכול לתבוע אותו לעשות את זה. אני אומר, לא, אז אין בעיה, זאת הערכה, אבל בהנחה שהוא עומד פה, הוא אומר, לא, לא מסכים. ניחה לא, אבל לי לא נוח. אז אני לא יכול. נכון שאם הוא לא פה, אני יכול אולי להניח שזה ניחה לי. טוב, הדבר הזה אומר שיש בהלכה שני, נקרא לזה, החלוקה הגסה ביותר זה שני אגפים גדולים, זה האגף המשפטי והאגף ההלכתי הלא משפטי, אוקיי? האגף המשפטי בהלכה נראה בדיוק כמו כל מערכת משפט אחרת, יש חובות וכנגדן זכויות ואפשר חופש ההתקפרות ובסך הכל זה די דומה, והחלק הלא לא משפטי של ההלכה הוא עובד אחרת לגמרי, לאחות משפט רגילות אין אותו. מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, לבד מה יחסי אישות, איך מקיימים, מותר ואסור, לא מבחינת דיני מעמד אישי. לא, משפט פלילי זה כשאתה פוגע במישהו. אני מגיע, להעלים מס, גם להעלים מס נגיד זה לפגוע במישהו. זה לא... נגיד במקום שבו אסורה הומוסקסואליות, זו דוגמה. זו דוגמה טובה. לא, כי המדינה טובעת בשם כולנו, זה לא משנה. מדינה טובעת בשם כולנו, כי כולנו נפגענו. ברור שלא, כי העבירה היא לא ממונית. לא, אבל זה עדיין, אבל זה עדיין נזק פוטנציאלי לאחרים, אז פה זה כמו נגיד בחושן משפט דיני שכנים. בדיני שכנים, בחושן משפט פרק שני של ברא בתרא, גם שם בעצם אומרים לך היזק ראייה, זה לא היזק שאתה מזיק, ואם אין קיר אתה יכול להזיק. כן, זה נזקים עקיפים, אבל זה עדיין במישור הנזיקי. לא, דינה זה מקנה, כן, נכון? לא, הם, לא, לא, הם, לא, לא, זה תמיד, לא, זה תמיד, כנגד כל חובה יש זכות. רק הזכות היא של הציבור. ברור? לא, בית דין פה מייצג אבל את ההלכה, את הקדוש ברוך הוא, זה לא גוף שיש לו זכויות פה. זה משהו אחר, זה דמיון לגמרי פורמלי, אין, דמיון לגמרי פורמלי, אין, זה לא מדבר ברמה של זכויות. אגב, בתורת המשפט מדברים על זה. טבלת הופלד רלוונטית גם במשפט פלילי וגם לכל דבר אחר. אלא שבעל הזכות זה הציבור, לא אדם פרטי. ככה זה מנוסח שם. ככה רגילים לך. כל דבר, יש חובה כנגד זכות, תמיד. ובהלכה, זה מה שאנשים לא מבינים, יש אגף שזה ככה, יש כאלה שחושבים שכל ההלכה היא לא ככה, אין שיח של זכויות, לא נכון. יש כאלה שחושבים שכל ההלכה היא כן ככה, כי הם ניזונים מהעולם המשפטי, גם זה לא נכון. יש חלק משפטי בהלכה שהוא עובד ככה, יש חלק לא משפטי בהלכה שהוא עובד. הדברים שונים. חלק הלא משפטי, אתה עובד מול, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, לא מול בעל זכות שעומד מולך. אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. ואגב, גם במצווה של אדם לחברו, כמו צדקה או ריבית, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. עבירה מוגדרת, כאשר נשוא העבירה זה אדם אחר. אבל העבירה היא לא כלפיו, במובן המשפטי. העבירה היא כלפי הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בן אדם לחברו, כי אתה פגעת בו. אבל התובע, זה לא הוא, התובע זה הקדוש ברוך הוא. הרמה המשפטית זה עבירה מעולם המקור. מה של משפט, גם הרמה המשפטית זה עבירה בעולם המקור. רק ברמה הטכנית. כן, אז זה מה שהוא אמר קודם. אני מסכים, אבל זה דמיון מאוד פורמלי. אין פה באמת בעל זכות, לא. כן, נקרא לזה ככה, אני לא חושב שהכנסת היא המחוקק. אני לא חושב שמישהו יגיד שלכנסת יש זכויות. למדינה, לתושבי המדינה, שהכנסת יצגת אותם אולי, הם בעלי הזכויות. לא, אני אומר, הקדוש ברוך הוא מקביל לכנסת, לא למדינה. הוא המחוקק, זה לא שיש לו זכויות, זה לא שיש לו זכויות, הוא לא עומד פה בבעל זכויות. לא, כמה שאתה. הוא נבחר, הכנסת נבחרה, הוא בגלל שהוא בורא, לא משנה, אבל עכשיו ברמה המשפטית הוא מתפקד כמחוקק, לא כבעל הזכויות, לא העם, לא... טוב. לא, נשמע? כן, כן. אני במבוא לפרק שני קידוש. כן. אז אנחנו הולכים... אני אוהב טופ דאון, אני פחות באוטומט. טוב, בכל אופן, אז הטענה זה שבעולם המשפטי והלא משפטי, אלה הקטגוריות הרחבות. בתוכן יש חלוקה פנימית. בתוכן, עכשיו אני נכנס לתוך הקטגוריה המשפטית, אני מתקרב יותר, נגיע בסוף. בתוך הקטגוריה המשפטית יש שתי תת קטגוריות. יש משפט אזרחי, חושב משפט, פלילי ואזרחי, לא משנה. ומה שנקרא משפט בכלל, פלילי ואזרחי ביחד, ויש מעמד אישי, זה אבן העזר. במדינה יש דיני מעמד אישי, מי נשוי, מי לא נשוי, מה הזכויות של בני זוג, וכן הלאה. לא איסורי ביאה. איסורי ביאה למשל זה לא אבן העזר, איסורי ביאה בפשטות זה יורה דעה. אתה יודע? כשאתה בא על אשת איש זה כבר מתחיל להיות אבן העזר. אתה בא על אחותך, זה לא אבן העזר, בעצם יורה דעה, אופן כל. אוקיי? Okay? יש איזה השלכות על אבן העזר, כי קידושין לא תופסים בשאלה למה זה מופיע באבן העזר. אבל זה בגלל שקידושין לא תופסים בזה, זאת אומרת, זה איכשהו נכנס, אבל באופן מהותי זה יורד דעה, זה לא אבן העזר. ההבדל בין שני אלה בעצם, או לפני ההבדל, מה הקשר בין שני אלה? בין אבן העזר וחושב משפט. חושב משפט מאוד היה קל לי, לכן התחלתי משם. עוד היה קל לי להגדיר את הקטגוריה המשפטית. אבן העזר זה יותר מסובך. אבל אבן העזר זה עוד לפני שאלת החובות והזכויות של הבעל והאישה. קודם כל, הגדרת המעמד שלהם. אני לא הייתי מגדיר את זה, יש לזה מפקויות של זכויות וחובות, אבל זה משהו אני חושב יותר מופשט, מאשר העניין הזה. אני חושב שמה שמחבר את שני הדברים האלה, לקטגוריה אחת, זה שבשני ההקשרים האלה עוסק בעידין, זה עניין ציבורי. יורד אז עניין פרטי. משפט פרטי, מה שאני אומרת, יש עליי חובות, לעשות כך, לעשות אחרת, יש עליי איסורים. זה לא נוגע למישהו אחר, זה לא נוגע לציבור, זה נוגע אליי. אני מחלל שבת, אני אוכל מצוות וטרפות, אני נטמע, אני מחליט את הדברים האלה, הם עניין אישי שלי. הדין יכול להיות שיכפה על המצוות, אבל באופן עקרוני, בפנת המצווה עצמה, זה עניין אישי. בחושן משפט ראינו, שלמה בחושן משפט צריך להיזקק לבית דין ולא הולכים לפוסק? ביורי דעה הולכים לפוסק, נכון? מי שקובע את ההלכה ביורי דעה, פוסק, הוא לא משנה ההלכה. שולחן ערוך, הפוסק הוא רק מומחה. לפוסק אין סמכות ביורי דעה. הפוסק הוא בסך הכל מומחה הלכתי, אתה רוצה לדעת מה ההלכה אומרת, אז אתה שואל אותו. בבית דין, בחושן משפט, הם לא מתפקדים כמומחים. מי שמוסמך לדיינות הוא לא פחות מומחה מהשופט, מהדיין. אבל אין לו את הסמכות להיות דיין. למה? מה זה אומר? זה אומר שבית הדין הוא לא מתפקד רק כמומחה, הוא צריך להיות מומחה. הוא לא מתפקד רק כמומחה, אלא הוא מתפקד כבעל סמכות. זה לא קיים ביורי דעה ובאגפים אחרים של ההלכה. תחשבו גם במשפט הרגיל. במשפט הרגיל יש פרופסור למשפטים, הוא לא פחות מומחה משופט, אולי יותר מומחה ממנו. אבל אין לו את הסמכות לשפוט. מה שהוא אומר לא מחייב אף אחד. יכול להיות יותר כחוות דעת של מומחה, זה אומר לי מה החוק. אבל מה, זה שהוא אמר, אם אני לא מסכים איתו, אז אני לא אסכים. לא חייב לו כלום. לשופט אני לא יכול להגיד, אני לא מסכים איתך ולכן אני לא אעשה מה שאתה. לשופט יש סמכות. לכן כשממנים דיינים, גמרא בסנהדרין בדף ה', כשממנים דיינים צריך שני סוגי הסמכה. צריך הסמכה אחת, זה סמוך מפי סמוך, כדי לוודא שהוא מומחה, שנקרא מומחה או מומחה לרבים, וצריך את ההסמכה להיות דיין, לתת לו את הסמכות, לא כמומחה. ולכן בגמרא בדף ה' שם בסנהדרין, יש איזשהו כזה מרוץ סמכויות בין בית דין בארץ ישראל לריש גלותא. נשיא הסנהדרין בארץ ישראל לריש גלותא, השאלה מי יכול לתת הסמכה בבבל. ומאיפה זה בא? זה בא מזה שאת ה, את ה, את ה, יש, יש פה, מה? לא בית דין, ריש גלותא. אני עכשיו מסביר. ריש גלותא בבבל, הוא היה מלך. מה אומרת שם? אסור שבט מיהודה אלא ראשי גלויות שבבבל. נכון? הוא היה בעצם המלך. בארץ ישראל אז לא היה מלך. כל הסמכויות היו אצל הסנהדרין. לכן אגב נשיא הסנהדרין היה צריך להיות מבית דוד. בעצם סמכויות המלוכה התנקזו לנשיא הסנהדרין, כי לא היה מלך. כבר הרבה שנים. יצר הרבה בלבולים דרך אגב. דיון אחר. אז הגמרא בעצם מתארת שם המצב שבארץ ישראל לא הבינו מה הבבלים רוצים מהם. כבר שנים נשיא הסנהדרין בארץ ישראל היה עושה את שתי הפונקציות. היה נותן לך את ההסמכה וזהו. פתאום באים הבבלים ואומרים, רגע, 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 הסמכה אין בבבל. סמוכים זה רק מארץ ישראל. אבל רשות לדון זה רק ריש גלותא, אתם לא יכולים להגיד כלום. אבל אנשי ארץ ישראל לא הבינו מה הם רוצים מהם. מה, הרי זה תמיד היה ככה, זה כבר מאות שנים ככה. מה קרה? ברגע שיש ריש גלותא בבבל, נוצר מוסד שלטוני בעל סמכות בבבל, רב חיים מויזר היה בווילנה, אבל בעצם הוא היה פחות או יותר ריש גלותא, לפחות לגבי אירופה, או לא רק לגבי אירופה, זה מוסד נדיר, לא היה כמעט דבר כזה, כמו רב חיים מויזר, מי שמכיר קצת מה זה היה. בכל אופן, נוצר בעצם סמכות חילונית, לא הלך בלי כיפה, אני מתכוון, אלא הסמכות במובן שסמכות היא לא דתית, אלא הסמכות היא סמכות חילונית. עכשיו נוצר פיצול שהיה מראש, תמיד זה היה ככה. אבל פה פתאום הוא חזר ונולד, והוא לא היה מוכר לאנשים, כי כבר מאות שנים זה לא היה. פתאום יש מלך בישראל. ואז הוא אומר המלך, תשמעו, אתם תקבעו מי מומחה, ואני אקבע אם יש לו רשות לדון. כמו שפה, הפקולטה למשפטים תיתן לך הסמכה כמשפטן, אבל המדינה צריכה לתת לך רשות לעסוק במשפטים, כשופט, כעורך דין, או מי שלא יהיה. למה המדינה היא מומחית יותר מהפקולטה למשפטים? לא, אבל היא הסמכות הכי. אתה צריך, אם יש לך סמכות לעשות משהו, אתה צריך לקבל את הסמכות מבעל הסמכות, זה לא קשור למומחיות, אוקיי? זה מה שקורה בבית דין, עוסק לא צריך שום הסמכה. עוסק לא צריך כלום, הוא רק צריך לדעת את החומר, אם הוא יודע את החומר, שיגיד מה הלכה אומרת, אז זהו, מסכים, מסכים, לא מסכים, לא מסכים. לכן יורד דעה, הולכים לפוסק, אם לא יודעים, אם יודעים, לא צריך גם פוסק. בחושן משפט, הולכים לבית דין. למה? כי בית הדין קובע את הפסק וזה מחייב, לא בגלל שבית הדין יודע מה נכון. יש תואב את דבר משנה, לא נכנס עכשיו לפרטים, אבל באופן עקרוני לבית הדין יש סמכות מכוננת. סמכות בית דין, זה לא כמו פוסק. זה מה שמייחד את האינסטנציה שקובעת בחושן משפט מול יורה דעה. זה נכון גם באבן העזר. למה? כי מאיפה זה בא? למה באמת צריך בית דין בחושן משפט? כי חושן משפט זאת הלכה לא פרטית. בגלל שהחובה שלי היא כנגד זכות שלך, ולהפך, אז בעצם באופן מהותי, אני לא יכול לקבוע מה לעשות או לא לעשות. מה שאני אקבע נוגע לפחות לשני אנשים, לא יותר. ולכן צריכה להיות פה נציגות ציבורית, או סמכות ציבורית, שתאמר מבחינת הציבור מה מחייב פה, מה שני הצדדים צריכים לעשות. ברגע שיש פה שני צדדים, אז אתה חייב שהציבור יהיה מעורב. זאת לא שאלה אישית שאני מפנה לפוסק. הציבור צריך לקבוע מה הסטטוס הציבורי של הממון הזה, זה שלך, זה שלא, עשיתם חוזה, לא עשיתם חוזה, הפרתם חוזה, זה דיון בין אנשים. ברגע שזה דיון בין אנשים, מי שעושה את הדיון הזה זה לא פוסק, זה בית דין. ובית דין הוא מוסד ציבורי. תבדיל מפוסק, פוסק הוא אדם פרטי, הוא מומחה, הוא רופא. מה ההבדל בין פסיכיאטר מחוזי לפסיכיאטר מומחה רגיל? פסיכיאטר מחוזי יש לו סמכות לאשפז. לא שהוא יכול לקבוע שכדאי לך להתאשפז. זה פסיכיאטר רגיל. פסיכיאטר מחוזי יש לו סמכות להשפז בכפייה. לא בגלל שהוא יותר מומחה, אלא כי המדינה נתנה לו סמכות. ברגע שאתה גורם בעל סמכות, אתה צריך לקבל רשות מבעלי הסמכות. להפעיל סמכויות. בשביל להיות מומחה, אתה רק צריך להיות מומחה, צריך לדעת את החומר. זה הכל. באופן, בסנהדרין זה בא מהקדוש ברוך הוא. סמוך מפי סמוך. יש תזות כאלה בעקבות הרמב"ם, הסמיכה. יש כאלה שרצו לטעון שזה בעצם משקף את מה שבא מלמטה, אבל זה נשמע לי כבר. לא משכנע. לא, כי הקדוש ברוך הוא קבע שהם נציגי הציבור. לא הציבור, זה לא דמוקרטיה. לא הציבור, אנחנו כל כך שבויים ברעיון הדמוקרטי, שאם מישהו נציג שלי, כנראה בחרתי בו. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא בוחר עבורי את הנציגים שלי. הם נציגים שלי. לא, כי זה לא סנהדרין, זה מלך. מלך כן נבחר. כן, מלך נבחר. כן? שליט, מלך, כן. ברור. לא, כי זאת לא הייתה שיטה דמוקרטית, אבל באופן עקרוני, מלך זה איזשהו אופן שבו העם מחליט מי השליט שלו. זה שיש לאסור שבט מיהודה, בסדר, אז התורה אומרת מה כן ומה לא. התורה גם יש איסורי הנאה. יש משהו שהוא שייך לי, אורלה. אורלה זה פירות שלי. והתורה אומרת לי, אסור לך לעשות בהם שימוש. התורה יכולה להגיד לי מה לעשות גם בדברים שהם זכות שלי. מה? כן, זה מלכי שנוכרים. דוד, לא משנה, יש כל מיני. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, הטענה היא שבמובן הזה אבן העזר מצטרף לחושן משפט. כי אבן העזר הוא גם בעצם לא עניין פרטי. אם אתה נשוי למישהי, אז יש לכם סטטוס מבחינת הציבור. לא רק שאתה חייב לה והיא חייבת לך, היא אסורה על כל הציבור. קידושין של מישהו אחר לא תופסים בה. זאת אומרת, זה, להיות זוג נשוי זה סטטוס ציבורי, בדיוק כמו להיות בעלים של ממון. ולכן זה שייך לאגף המשפטי של ההלכה, ולא לאגף הלא משפטי של ההלכה. ולכן מי שמטפל בזה, באופן עקרוני, זה בית דין. אוקיי? Okay? עכשיו שאל אותי למשל מישהו, מה קצת מסייגת מה שאמרתי עכשיו, הגיע לאיזושהי שאלה, מישהו שהוא ספק כהן, הוא נשוי לגרושה, נשוי כבר 20 שנה, התברר לו שהוא ספק כהן, מסמכים מפולין מלפני הרבה שנים, על סבא שלו, על הלידה של סבא שלו, התברר שהוא ספק כהן. לכאורה ספק כהן, ספק דאורייתא לחומרא, צריך להוציא. להוציא את אשתו, 20 שנה נשואים, רוצים להיות ביחד. ומה לעשות? חשבתי לעצמי, זה כבר מקרים קודמים, הגעתי למסקנה הזאת, הייתי צריך לכנס על זה בית דין. כדי לקבוע, אם כן או לא, לכאורה זה מעמד אישי. השאלה היא, אני חושב שלא. זו שאלה הלכתית. הכהן הזה, הוא ודאי נשוי לה, זאת לא שאלה מה הסטטוס שלה מבחינה ציבורית. הרי קידושין תופסים בכהן וגרושה, זה חייבי להביא. קידושין תופסים בחייבי להביא. השאלה האם איסורית מוטל עליו להוציא אותה, זאת שאלה אישית. שאלה אישית נמסרת לפוסק, לא לדיין. זה לא הולך לבית דין. זה אני יכול לענות לו לפי מיטב הבנתי, הוא יכול לקבל, יכול שלא לקבל, אבל אני אומר לו את זה כמומחה הלכתי, לא כדיין. לכן אני אפילו לא צריך לברר את העובדות, דרך אגב, באופן עקרוני. נגיד שהוא משקר, לא לברר את העובדות הרלוונטיות, נגיד שהוא שיקר לי. הוא שיקר לי, זה בעיה שלו. שואל אותי מה ההלכה אומרת, האם הוא צריך להוציא את אשתו או לא. לפי הנתונים שאתה אמרת, אני אומר לך שאתה לא צריך להוציא אותה. אם שיקרת, הקדוש ברוך הוא יתחשבן איתך, זה איסור. זה לא דבר שבית הדין צריך להחליט לגביו. איפה בית הדין מחליט? האם הקידושין תפסו או לא? זאת כן החלטה של בית הדין. בסדר? זה השאלה, מה הסטטוס שלכם? האם אתם נשואים או לא נשואים? לא אם אתה עובר איסור. אוקיי? זה מה שיופיע. המצדקה יש השלכות ציבוריות. אם אני צריך לתת לך כסף, אז הכסף הזה יהיה אצלך ולא אצל אחרים. לא, זה מה שאני אומר. יש פה הבדל באופן מהותי, זה לא השלכות. האקט עצמו הוא ציבורי. לך דוגמה, למה צריך עדים לקיום הדבר? אנחנו ממש מתקרבים. למה צריך עדים לקיום הדבר בקידושי? זה מה שאתם מדברים, שזה לא אותו דבר כמו עדות רגילה בממונות, למרות שנלמד דבר כבר מממון, שמעון הרי שואל, עדות לקיום הדבר בחידושין, כשלומדים את זה בדיני ממונות, זה המקור, דבר דבר מממון. ופה זה עדות לקיום הדבר, ושם זה עדות לבירור. למה בקידושין, זה בדיוק, אני לא יכנס עכשיו לשאלה הזאת, אבל למה צריך עדות לקיום הדבר? אפשר, התפיסה הפשוטה שזאת, מיהושע יש משמעות כזאת. התפיסה הפשוטה היא שהעדות הזאת לקיום הדבר, זה תנאי מכונן, העדים האלה לא מעידים על כלום, הם לא הולכים אחרי זה לבית דין להגיד משהו. להם צריכים להיות נוכחים שם בתור עדים, כדי שהמעשה הזה יהיה בר תוקף. בלי זה אין לו תוקף, לא כי אנחנו לא יודעים שהיא מקודשת, אלא היא לא מקודשת. ולכן זה נעשה באמת בבית דין. לא, זה נעשה בבית דין. אבל מבחינת ההשלכות, ההשלכות הן עקיפות. זה רק כשאלה אם הוא יהודי או לא יהודי, זה שאלה הלכתית. הבית דין קובע את זה כי... לא, לא, כי זאת שאלה של סטטוס ביחס לאחרים. לא, לא, לא. אתה יהודי, אתה חייב מצוות, אתה לא יהודי, אתה לא חייב מצוות. יש לי גם כן חובות כלפיך, וזה לא יוצר זכויות שלך אצלי אם אתה יהודי. לא, כלום. יש לי חובות כלפיך, בסדר? מה? לא, אני לא... לא, אבל זה יותר סטטוס שונה ציבורית. יותר סטטוס שונה. הציבור רואה אתכם כזוג נשוי. בכל מערכת משפטית, בכל מערכת משפטית, המעמד האישי הוא חלק מהמערכת המשפטית, חלק מהמערכת המשפט, מעמד אישי. מעמד אישי הוא עניין משפטי, הוא לא עניין של, של עניין פרטי שהחוק לא מתערב. עניין פרטי החוק לא מתערב בו, ההלכה כן, החוק לא. במעמד אישי כל חוק מתערב. שאלה מעניינת, לכאורה לא. לכאורה לא, שאלה מעניינת. אבל זה פה, זה פה זה פשוט בגלל שיש סכסוך בין האנשים, זה לא, אם הוא היה בא ושואל בן של מי אני, אז זה היה עניין של עניין פרטי. אבל יכול להיות שכשיש סכסוך בין אנשים, זה כמו חושב משפט. שאלה אם זה בן שלי או בן שלך, כמו האימהות אצל שלמה המלך. מה זה ברור? אני אומר, זה, אני חושב שזה מה שההלכה מבטאת, אפשר היה להגדיר את זה אחרת. כי זה שאתם... זה שאתם זוג, זה, קידושין זה, 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 זה מוסד משפטי. עם ההלכה, אני טענתי למשל פעם, שנגיד, אתם מפליגים היום, בסדר, לא נורא, זה שיעור פתיחה. ש, למה באמת הפקר בית דין הפקר? הפקר בית דין הפקר, בגלל שבממון, אותו רב שמעון, בגלל שבממון, הבעלות שלך על הממון, לא יכולה להיות תקפה אם הציבור לא מכיר בה. כי בעלות זה מוסד ציבורי. בחברה שבה אין בכלל דיני בעלות, מין איזה קומוניזם, לא יודע מה, אנרכיזם זה הכל בעלות המדינה, אבל אנרכיזם זה כשאין בכלל דיני בעלות. אז גם אם אנחנו שנינו נסכים, זה לא משנה, אני עדיין לא יהיה בעלים. כי בשביל שאני יהיה בעלים על משהו, צריך שהציבור יכונן מערכת של דיני קניין. לכן למשל, כתבתי איזה פעם מאמר, בגטו קובנה למשל, היה דיון שם, לא משנה, דיון מעניין, היה שם יהודי בשם הרב גיברלטר. והוא טען שאין בכלל בעלות על ממון בגטו. למה? כי במקום שבו כל ילד יכול להיכנס לשם ולהרוג אותך ולקחת את כל רכושך, זה אומר שבעצם דה פקטו אין דיני ממונות. וברגע שאין דיני ממונות, זה לא משנה שאתה קנית כדין והאיש אני מסכים וכולם מסכים, זה לא מעניין. אם זה לא אכיף והציבור לא מכיר בזה כמשהו מחייב, זה לא אפקטיבי, אז זה לא קיים. לא, ברור. למה? הביולוגיה היא חלק מהדיון, עשו עכשיו את הבירור הביולוגי, בשביל זה. למה? אבל ברגע שזאת ההחלטה, אפשר להחליט הכל, אבל ברגע שזאת ההחלטה, זה מה שהופך את זה לעניין ציבורי. על הכל אפשר להחליט הכל. אפשר להחליט גם שאם לווית ממני, אתה לא חייב לפרוע חזרה. או שאם הזקת לי, אני לא חייב אתה לא חייב לשלם. אז גם חושב משפט הוא לא כזה. לא, לא, הבסיס הוא לא הסכמות, הבסיס הוא התורה. אבל התורה יכלה גם להגיד אחרת, מה זאת אומרת? אז גם באבן העזר זה ככה. באבן העזר זה ככה. התורה אמרה שזה ככה, יכלה להגיד אחרת, נכון, אבל היא אמרה שזה ככה. אז זה מוסד ציבורי. לא נכון. באופן עקרוני השאלה היא של הביולוגיה. אם החברה, ברור, עד היום לא יודעים מי האימא. לא, אבל זה הנקודה, על זה מדברים. אוקיי. אז זה תלוי, לא, תלוי, השיטה, נכון, שיטה משפטית תקבע האם השאלה היא שאלה ביולוגית או לא. אבל השיטה המשפטית יכולה לקבוע את זה או את זה. לא, לא מוזר. לא, אתה מדבר על השאלה, האם הכנסת יכולה לחוקק חוק כזה? התשובה היא כן, ברור, כי זה עניין ציבורי. אבל אם היא לא חוקקה את החוק הזה, אז עכשיו יש סכסוך בין שני אנשים. סכסוך בין שני אנשים, זה עניין רק בשביל חושב משפט, לא של אבן העזר. כן, סכסוך בין שני אנשים, מי האמא? כמו שתי אמהות של שלמה המלך. מתעניינת מאוד, אבל אם היא רוצה לקבוע, שתעשה זה בכנסת. לא, טוב, זה כבר באמת... הטענה בעצם זה ש... אני טוען שעל אי בודד, אם היו אדם וחווה, כן, בגן עדן, ואדם היה מקדש את חווה כדת משה וישראל, עם טבעת, ואפילו היו באים איזה שני עדים שאחרי זה מתו. אני לא יודע בדיוק מה. אוקיי? היא לא הייתה מקודשת. כיוון שקידושין זה מוסד ציבורי. ואם הציבור לא מכיר, לא מכונן מוסד כזה ומכיר בו, אז הוא לא קיים. וזה מה שמייחד את אבן העזר וחושן משפט מול שאר הדברים. אבן העזר, לכן צריך עדות לקיום הדבר. עדות לקיום הדבר זה שני עדים שנותנים את הסטמפל לציבורי. הציבור מכיר בכם כזוג נשוי. הם מתפקדים בעצם קצת דומה לביידין, לא לעדים. ביידין בא, כמו ביידין בגיור נגיד, ביידין בא ואומר, אנחנו מכריזים עליכם כבעל ואישה. מטעם הציבור. הם לא באים ואחרי זה מעידים בפני ביידין על שום דבר, העדים. זה עדים שיש להם תפקיד מכונן. אוקיי? אבל זה עניין ציבורי, לאו דווקא במובן של חובות וזכויות, כמו שאני אגיד קודם, יש גם את זה, אבל לא שזאת המהות. המהות היא שמדובר פה במשהו ציבורי. ולכן, במובן הזה, זה שונה מחושן משפט, אבל דומה לו. שונה מחושן משפט, כי לא מדבר פה בהכרח על חובות וזכויות הדדיות, יש גם, השלכות, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שבחושן משפט, בגלל שמדובר על חובות וזכויות, זה דבר שמסור לציבור ולבית הדין, כמוסד שממונה מטעם הציבור, תפל בזה. זה נכון גם באבן העזר. למרות ששם זה לא בגלל חובות וזכויות, אלא כי זה מוסד ציבורי, שהציבור צריך להכיר בו. אוקיי? אז זה מה שמייחד את אבן העזר בחושן משפט, אבל יש עוד נקודות שהן יכול להיות שהן קשורות לעניין, אני גם עוד בטוח, קודם בזה, קידושין למשל, זה החלת חלות משפטית שהיא דומה לבעלות. היא דומה לבעלות, לא, זה אני עוד אדבר, לא במובן שהבעל נהיה, שהאישה נהיית קניינו של הבעל. זה לא נכון. לא נהיית קניינו של הבעל. אבל הבעל מכיל עליה חלות אשת איש. במובן הזה יש פה פעולה משפטית שיוצרת חלות, וזה מאפיין, ואני קצת מסתפק אם זה חייב להיות, אבל זה מאפיין בדרך כלל את הספירה המשפטית. בספירה המשפטית אנחנו מדברים על חלויות. חלות של קניין, החלויות יוצרות איזושהי מציאות שהציבור עכשיו מתחשב בה, אוקיי? פחות תראו עניינים בחלויות, אפשר לדון על תרומה למשל, חלות של תרומה, משהו כזה, נדר בשבועה, יש גם בעולם הפרטי, אבל איכשהו יש איזשהו קשר, להגדיר אותו יותר טוב, אבל יש איזשהו קשר בין העובדה שאני מכיל חלויות, לזה שאני בספירה המשפטית. הספירה המשפטית זה עוסקת במעשים שמכילים חלויות. לא רק, אבל בגדה רבה, רבה ממנו. עוסקת במעשים שמכילים חלויות. ובמובן הזה, באבן העזר יש עוד דמיון לחושן משפט, שעכשיו אנחנו מדברים על פעולות שיוצרות חלויות, יש להן השלכות משפטיות, במובן הזה זה דומה מאוד לחושן משפט. להבדיל משפירת שבת או ברכה על מזון או אורח חיים, כן, או יורה דעה או, 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 או מה שלא יהיה. לכן הדמיון כנגד חושן משפט הוא לא במובן המצומצם שיש פה גם חובות כנגד זכויות כמו בחושן משפט, או שיש, או בקיפין אני חושב, אלא באיזשהו, במשמעויות של העובדה. בחושן משפט, בגלל החובות כנגד זכויות, זה עניין ציבורי, שחלויות, זה מסור לבית דין ולא לפוסק, זה נכון גם באבן העזר. לא בגלל שזה זכויות מורחבות, אלא מסיבות אחרות. אבל זה עדיין, זה נכון גם באבן העזר. מי שעוסק בזה זה בית דין, לא ולא פוסק. יש לזה סטטוס, יש לזה אכלת חלות, יש כללים איך מכילים את זה ואיך לא מכילים את זה, וכן הלאה. על זה אני עוד אדבר, על זה אני עוד אדבר. תראו, יש הרמב״ם, בתחילת הלכות אישות, כן, הרמב״ם בתחילת הלכות אישות כותב, רואים פה את כל מה שאני מעולל, נכון? קודם מתן תורה, אתם רואים? קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו, ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. לפני מתן תורה, כן, בני זוג היו נפגשים, היו מחליטים לחיות ביחד, נכנסים הביתה, נכנסים ביחד. לא היה שום מימד משפטי פורמלי. פשוט זה היה עניין הסכמה ביניהם. הייתי אפילו אומר שבמובן מסוים זה אפילו לא מוסד משפטי בכלל, הנישואים. זו החלטה של שני בני אדם, זה עניין פרטי, יורה דעה, אוקיי? כיוון שניתנה תורה, אוקיי, אז פלפולים מדרשיים, כן. אוקיי, כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר, כי ייקח איש אישה, אוקיי? אז מה בעצם, מה היה לפני מתן תורה ומה התחדש אחרי מתן? לפני מתן תורה, בעצם הניסויים היו אקט טבעי. לא הייתה לו הסדרה משפטית, אוקיי? עוד לא הייתה צריכה להיות, עוד שהיו חברות שהחליטו כן לעשות את זה, מבחינת ההלכה לא הייתה איזושהי דרישה מבני נוח לעשות הסדרה משפטית לעניין. לכן אם שני בני זוג החליטו לחיות ביחד, שם היו, במובן מסוים זה קצת כמו פילגשות או משהו שדומה למושגים האלה. מה קרה במתן תורה? במתן תורה התחדש שצריך להקדים לניסויים אקט משפטי. זה נקרא קידושין, אירוסין, שמות קניין, כל השמות האלה זה שמות נרדפים, מה שנקרא היום אירוסין. אז צריך להקדים אקט משפטי לנישואין. וזה, החידוש של התורה הוא לא במוסד הטבעי, אלא דווקא במימד המשפטי שמכניסים לתוך העניין. וכל מסכת קידושין, כמעט כל ההלכות שאתם לא תראו כמעט התייחסות לנישואין. אין, מסעת קידוש, היא לא מתעסקת בכלל בניסוי, אף אחד לא מתעסק בכלל. חופה קונה זה קונה הכוונה לקידושין. זה בדיוק השאלה. השאלה אם חופה עושה קידושין, זה השאלה אם חופה קונה. הדיון הוא דיון הלכות קידושין, למה? כי לניסויין אין הלכות. ניסויין זה התוצאה. בסוף חיים ביחד וזה הכל, מה זה הלכות? תחיו ביחד. עד כדי כך שבעצם יש טענות בין פוסקים שלא צריך בכלל עדים על הניסויים, רק על הקידושים. ניסויים הם חיים ביחד, וזה הכל. הקידושים זה ההסדרה המשפטית של העניין הזה, והתורה מתעקשת שלפני שאנחנו מתחילים את החיים הטבעיים בינינו כמוסד טבעי, רגיל, אנחנו צריכים לבסס את זה על תשתית משפטית. תתחיל בתשתית משפטית, ולכן מקדימים לזה. מה שהתורה הוסיפה כרונולוגית מופיע קודם. אנחנו קודם מקדשים, אחרי זה מתחילים לחיות ביחד. אגב, יש לזה הרבה השלכות, אנחנו נדבר על זה אולי בשבוע הבא, אני לא הספקתי היום. לא יודע למה בחרו בסדר הזה, ברור שקודם עושים את הקידושים אחרי זה. בסדר, אבל אני אומר, אנחנו עושים את ההפך, למה בברכה עושים את זה בסדר הזה, אין לי מושג. אוקיי, אבל לענייננו עושים קודם את הקידושין ואחרי זה את החופה. אוקיי. אז הטענה בעצם זה שגם אחרי, למה רמב"ם אומר? זה סיפור ההיסטוריה. יכול להיות, זה מופרך. ונדמה לי שזה גם השלכה. גם אחרי מתן תורה, אם שני בני זוג מתחילים לחיות ביחד ולא עשו קידושין קודם, האם זה משהו שאין לו שום סטטוס? הטענה שלי היא שלא, יש לזה סטטוס. בני זוג שלא עשו איזה כדת משה וישראל, כי הם לא התקדשו קודם, אבל הם נשואים בנישואי בני נוח. יש כאלה שמזהים את זה עם פילגש, שאלה איך להגדיר פילגש, זה כל מיני ויכוחים. אבל יש משמעות לאקט הזה, איך שלא תקרא לו. יש משמעות לאקט הזה, כי התורה לא באה להוריד ממה שהיה לפני מתן תורה, היא באה להוסיף. את נישואי בני נוח קיימים גם היום. התורה דורשת מאיתנו לא לעשות נישואי בני נוח, לא להסתפק על נישואי בני נוח, אלא להקדים לזה אקט משפטי של קידושין. לא, זה דיון אחר. אז אני אולי מדבר על זה. אני חושב שזה לא מצווה בכל מיני. אבל זה דיון אחר. הטענה היא לא. הטענה בעצם זה שהתורה מוסיפה פה נדבך משפטי, אבל היא מוסיפה אותו. הוא לא בא במקום הנדבך התרבותי, נקרא לו, האנושי הטבעי, אלא הוא בנוסף. לכן, למשל, אני רוצה לטעון בשיעור הבא, כדי להשלים את להשלים את התמונה, שאולי מצד אחד, כל מה שאמרתי עד עכשיו עוסק בקידושין, לא בנישואין. הקידושין זה החלק של אבן העזר, החלק ההלכתי, ששייך לדיינות, זה אבן העזר, החלק המשפטי של ההלכה. הנישואין, אבל, יש להם גם איזשהו מעמד. לכן, למשל, אם אני מוציא את האישה מביתי, בלי גט. בסדר? מה קרה פה, אם מסתכלים על זה מהותית? אנחנו כבר לא נשואים. אבל אנחנו כן, הקידושין עדיין קיימים. לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, כי מה שמעכב אותה אם נשא עם מישהו אחר זה הקידושין, לא נישואין. אז זה בעצם אומר שהאישה חזרה למצב של אירוסין. נכון? בדיוק כמו בהלוך. בהלוך יש קידושין, האישה מאורסת, פעם זה היה י"ב חודש, ואחרי י"ב חודש היא הייתה נישאת. אני טוען שבדרך חזור זה אותו תהליך. זאת אומרת, אם הוא מוציא אותה מביתו ולא נתן לה גט, היא חוזרת להיות ארוסה, ויש לה השלכות הלכתיות. לא, נשואי בני נוח, הכוונה שיש לזה איזשהו מעמד לא משפטי, מעמד, נקרא לזה, הלכתי. אף אחד לא אמר, אני טוען שיש לזה מעמד. לא אמרתי שהרמב"ם כותב, אמרתי שאני חושב, כיוון שאני חושב שזה נכון, ואני אראה את זה. אני אראה את זה. אבל כיוון שאני חושב שזה נכון, אני גם טוען שההקדמה הזאת שהרמב"ם נותן כאן, היא באה ללמד אותנו משהו על עכשיו. לא רק על ההיסטוריה של הסיפור הזה. זה ברור. זה שהם חיים ביחד, הם חיים ביחד. זה אף אחד לא צריך לספר לי. העובדה שהם חיים ביחד אומרת שהם חיים ביחד. אבל אם אני רוצה לומר שזה אומר משהו, מה שלא יהיה, אז זה אומר משהו מעבר לפיזית שהם חיים ביחד. בסדר, אמרתי שאני אגיע לזה. אז אנחנו נדבר על זה. הרשש אומר שלא. הרשש בבאבטרה אומר שלא. בעקבות רשב"ם, לא משנה. בעקבות רשב"ם, לגבי תרומה זה סיפור, עוד סיפור, אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה. ואני רק רוצה פשוט לסגור את המעגל, כי נדבר על זה בפעם הבאה. הטענה בעצם זה שכל המימד המשפטי, שדיברנו עליו קודם, של אבן העזר של הקידושין, עוסק בקידושין, לא בניסויים. רק בקידושין, כל ההלכות שאנחנו נלמד, כל מה שמדובר עליו, שמיכות ופרוטה וכל הפרטים, העדים וכל הסיבות, הכל זה רק על הקידושין, לא על הנישואין. הנישואין זה המימד של החברתי הזה שחיים ביחד. זה לא דבר בעל משמעות משפטית. עכשיו, מה בדיוק ההשלכות של העניין? על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה, לקח לי קצת יותר זמן במבוא הזה, אז אני אמשיך את המבוא בפעם הבאה. פעם הבאה אני ארצה לעסוק בשני דברים, דבר אחד זה באמת העניין הזה, שתי הקומות האלה בקשר הזוגי, הקומה המשפטית, ועליה הקומה החברתית, הטבעית, וההשלכות של זה, והשאלה המציקה, האם יש לבעל קניין באשתו? מה פשר היחסים המשפטיים בין עכשיו ברובד המשפטי? האם זה בעלות? האם זה החלת בעלות? לכאורה אני אמרה שכן, אז על זה אני אדבר. אני לא נותן לכם הרי מקום, כי זה פשוט כללי, אין פעם, זה לא סוגיה מסוימת. מה שאני כן אומר, תתחילו כבר לרוץ על הפרק. גם בהתחלה אנחנו, בסיור אחרי הבא, אני מקווה, אם הכל יהיה בצורה, תתחיל את הפרק עצמו, שמדבר על צבא בו יותר מבשלוחו, זו הסוגיה הראשונה בתחילת פרק שני, אחר כך נעבור לכל דיני השליחות, שזה המשך הפרק, תתחילו לרוץ הלאה, אני אכוון אתכם קצת יותר ממוקד. לא יודע, אני מניח שלא. אני מניח שלא. זה לא יום שלישי הבא, נכון. אז אם ככה, אז זה עוד הלכת על המשיכה. טוב, בכל אופן, זה המצב. מי שלא היה פה רק במבוא, אני רק סיכמנו שאנחנו מתחילים בשמונה, בסדר? כי היה פה דרגת חופש, אנחנו מתחילים בשמונה. אוקיי? 8:00 עד 9:30, אני רושם את הנוכחות שלכם פה בטבלה הזאת שעשיתי. אם יש איזושהי בעיה של נוכחות או משהו כזה, אנא, נסו לעדכן אותי. אני אשלח חומרים, אני רק אמרתי שאני אבדוק את זה, האם אפשר להעלות את זה לאתר של המכון, או צריך לשלוח את זה במיילים, ואז אני צריך לבנות רשימת תפוצה. אני אבדוק את זה, כי הרשימת תפוצה זה בלבול מוח. אני אבדוק איך, מה קורה באתר של המכון, כי אני כבר לא זוכר איך השבת. אני צריך לבדוק איך העסק הזה עובד. אפשר. כן. לא, זה ראש חודש, זה לא, זה נדיר. נגיד, בואו נקבע, אם יהיה עוד פעם כזאת, אז אפשר לבחור את זה בשעה או משהו. בסדר? אבל קונית אנחנו מתחילים ב-8, אם יהיה איזשהו ראש חודש, אז נקבע 8 ועוד. אוקיי? מה עוד? זה הכל, אני רק, מה שאמרתי לאלה שהיו פה, אתם מוזמנים כמובן לפנות בכל נושא, גם בנושא השיעור, גם לא בנושא השיעור, יש את המייל שלי, את הטלפון שלי באתר, וכמובן גם פיזית. לא לקחתי את המיילים של האנשים, אני אנסה להעלות את זה לאתר, זה נראה לי יותר... Gracias.